קראנו השבת את פרשת תולדות. והדבר הראשון שאני רוצה לעסוק בו זה דברי אור החיים כאן, משהו נקודה הלכתית. ויאמר יעקב, מכרה היום את בכורתך לי. שואל אור החיים, למה כתוב היום? מכרה את בכורתך לי, תמכור לי את הבכורה. אין לזה משמעות, הוא אומר. דעת אומרו כיום שאין לה משמעות. הוא אומר, כי היות ובכורה זה לא דבר פשוט לקנות. בכורה זה דבר שלא בא לעולם. והגמרא בבבא מציעא בפרק ראשון עוסקת בזה שאדם לא יכול למכור דבר שלא בא לעולם. לזה נתחכם לומר כיום כדי שתתקיים המכירה. על פי מה שאמרו במסרת בבא מציעא בדף ט"ז, ופסקו הפוסקים, הצייד עני שאין לו מה יאכל, שאמר מה שיעלה במצודתי היום מכור לך, ממכרו קיים. אף על פי שעדיין הוא לא צד, וזה דבר שלא בא לעולם, אבל הוא יכול למכור. למה? גם הלשון של הצייד, הלשון של הגמרא, מה שיעלה במצודתי היום מכור לך. זאת אומרת שמדובר כאן באדם שאין לו מה יאכל, ואז בוודאי שהוא מתכוון להקנות, והחיסרון של קניין של דבר שלא בא לעולם זה שאין גמירות דעת. כי אדם מוכר דבר שאין לו עדיין, ושיהיה פעם שיגיע לידו, הוא לא מתכוון ברצינות, כי מי יודע אם יגיע, איך יגיע, הוא לא, זה לא נמצא כאן לפניו. צריך שתהיה גמירות דעת. אבל אם אדם אין לו מה יאכל, והוא מאוד מאוד צריך עכשיו שיהיה לו מה לאכול, והוא מבקש, והוא מוכר את מה שהוא יעלה במצודתו, אז אנחנו רואים שיש כאן גמירות דעת. ולכן, אמר יעקב גם כן, מכרח היום את בכורתך לי, כלומר בשביל המזון שאתה רוצה לאכול, אז שיהיה לך, אתה רוצה את זה מאוד מאוד, אז צריכה להיות גמירות דעת. ואז הוא מבקש יעקב לא רק לעשות קניין בבכורה, אלא אומר שהוא שווה לו, שהוא מכר את בכורתו, שהוא מכר את הבכורה. טעם שהוא צריך לשבועה, להיות כי יש בבכורה פרטים שאין דברים, שהם דברים שאין בהם ממש, כמו הכבוד והמעלה, שעליהם הקפיד יעקב לעבודת בית אלוקינו, שיהיה כבכורות, שיהיה לו דין של בכור עם כל המדרגות שלו, וכפי שתורתנו הקדושה, אין אדם מקנה לא במחר ולא במתנה דבר שאין בו ממש. אז כאן יש כאן שני דברים, שתי בעיות. אחת זה דבר שלא בא לעולם, והדבר השני זה דבר שאין בו ממש. מה זה למכור את הבכורה? למכור את המעמד הזה, את המציאות הרוחנית הזו. דבר שאין בו ממש, איך אפשר לקנות? אבל למדנו במסכת נדרים ששבועה היא חלה גם על דבר שאין בו ממש. על כן הוא אמר לו גם, נשאבה לי, גם כדי, כי יש בבכורה דבר שלא בא לעולם, כי אדם בוחר בבכורה זה אחרי מיטתו של האביב, כן? הוא יכול למכור את זה, לפני כן אין מה למכור. זה דבר שלא בא לעולם וזה דבר שאין בו ממש. צריך עכשיו את שני הדברים להבטיח כדי שיהיה הקניין, קניין גמור. זאת אומרת, מכירת הבכורה ליעקב. ולכן הוא צריך את שני הדברים, גם שבועה וגם להגיד מכרה היום את בכורתך לי, זאת אומרת, על זה שאתה תקבל היום את האוכל שהוא בא מן השדה עייף וצריך מאוד מאוד חסר לו האוכל, והוא גומר בליבו, מסכים, טוב, מה שאתה מסכים, מה שאתה מבקש, ובזה חלה המכירה. והוא מוסיף, שוב בא לידי ספר הריבש, סימן שכ"ח, וזה לשונו. כתבת שראית שרי בן הראש רבי יעקב בן הראש, זה בעל הטורים, שכתב בשם אביו דמקנה דבר שלא בא לעולם, אם נשבע קנה, וראייתו ממכירת בכורה שמכר עשיו ליעקב, וכתיב ישבה לי, יוצא שבשבועה אפשר גם לקנות דבר שלא בא לעולם, לא מסכים עם זה אורח חיים, אפשר לקנות עם שבועה דבר שאין בו ממש, אבל לא דבר שלא בא לעולם. אז הוא מראה שהריבש גם כן אומר ככה, שכאילו שמע בשם ארי, בשם רבי יעקב בן הראש, שכתב שמקנה דבר שלא בא לעולם אם נשבע קנה, וראייתו מבחירת בכורה, שמחר עשיו ליעקב. לא הראש ולא ריבה בנו חתי מעליי, ואין לתלות בגברי רברי וישרה כזו, שאין לה על מה שתסמוך. גם הראיה שהביאו אין לה עיקר, לפי שהיה קודם הדיבור. אז מה אפשר להביא ראיה מקודם שניתנה תורה? ומען לימלן שלא היה אדם מקנה של דבר שלא בא לעולם אז, השבועה הייתה לרבך וכו'. אם כן, דברינו עצמם, הם דברינו עצמם. אלא שהריבש לא יתבונן לתת טעם שהוא צריך שבועת עשיו כמו שכתבתי. כלומר, להביא משם ראיה אי אפשר, אומר הריבש, אבל, ולכן, דברי האור החיים מוסברים עכשיו, שאכן צריכים את שני הדברים האלה, גם כדי שיהיה קניין על דבר שלא בא לעולם, וגם על דבר שאין בו ממש, גם כיום וגם השבוע. עוד אומר אור החיים כאן, בהמשך הפרשה, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת, כי לך ולזרעך, ארץ פלישתים, בכלל נתינת הארץ היא. ולזה גם כן הסכים רמב"ן, ואומרו לך הבטחה זו, אולי שיהיה על מה שהצליח הוא שם, תכתיב עזרא יצחק בארץ ההיא מהשערים, עוד נתכוון לומר לו שיזכה בה לזרוע, אולי כי לא יחזיק באברהם בארץ פלישתים בחזקה ראשונה, לזה רצה השם שיחזיק יצחק בה, ויחזיק בה בחזקה מעולה. ארץ פלישתים, עזה. עוד נתכוון להבטיחו, כי אין לישמעאל חלק ונחלה בהבטחות אברהם, זולת ליצחק לבד, והוא אומרו לך, לך ולזרעך. לפרסם את הדברים האלה. למי הארץ הזאת? לא לבני ישמעאל, רק לך, לך ולזרעך. כעת אני עובר למאור עיניים. אולי לפני כן בעצם, והיא רעב בארץ. מלבד הרעב הראשון שהיה בימי אברהם. אומר אור המאיר, יש שני סוגי רעבון. יש רעב ללחם, שאדם אין לו מזון, וחסר לו אוכל, ורעב, והיא רעב. יש גם רעב רוחני. לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. כמו שרעב גשמי. כשאדם מרגיש רעבון, שאין לו מה יאכל, ברוך השם, אני חושב שאצלנו לא נפגשנו עם הדבר הזה, שאדם רעב, לא אכל כמה ימים, ונפשו כמהה לאכול, לשתות, הוא מרגיש את עצמו בצרה איומה ונוראה. מה הוא יעשה אדם רעב כזה? הוא ירוץ, יספוק על הפתחים, יחפש כל דרך איכשהו, שמישהו ייתן לו משהו לאכול כדי להחיות את נפשו. כך אדם מרגיש כשהוא רעב, שהוא רעב מאוד. אותו דבר, אנשי תורה, תלמידי חכמים, צדיקים, שהמזון הרוחני שלהם הוא פיקוח נפש, כשחסר להם משהו בהבנת התורה, בידיעה איך לעשות, מה לעשות, בעניין מסוים, בעניינים רבים, הם מרגישים רעב, רעב גדול. צמאון גדול לדבר השם. אולי רעב זה דבר הלכה, וצמאון זה דבר אמונה, זה דבר מחשבה, אבל שני, כן, כי יש מזון ויש משקה רוחני. אבל מרגישים כך, וכל בן תורה צריך להרגיש את התחושה הזאת, העמוקה הזאת, כמו רעבון להכיר ולדעת ולהבין את רצונו של ריבונו של עולם. כדי למלות את נפשו, להסביע אותה, שלא יהיה במצב כזה שחסר, שלא מבין דברים, שלא יודע חלקים מהתורה, שלא יודע חלקים מהאמונה, והנפש צמאה. הווה שותה בצמא את דבריהם. ככה הדריכינו חכמים. הווה שותה בצמא, פירושו של דבר, צריך להרגיש צמאון ולשתות. הווה שותה בצמא את דבריהם. אני סיפרתי כבר כמה פעמים שבהזכרה, בימי השיבה של מורנו ורבינו, הרב צבי יהודה, אז אחד מהמספידים היה בנו של הרב חרל"פ, רבי יוסף חרל"פ. והוא סיפר על הרב צבי יהודה, ש-15 שנים הרב צבי יהודה עסק בכתבי הרב, ושקע בהם, והתרכז בהם. ואז הוא אמר בלשון זאת, הוא שוסו שוסה, שוסה בעבריס, כן? הוא שוסו ושוסו 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 את דברי הרב. שתה ושתה ושתה ושתה. בצמא, שתה בצמא את דבריו. היה צמא לכל דבר של איזה ידיעה, מה הרב אמר בעניין זה, מה הרב אמר בעניין זה. להיות שותה בצמא את דבריהם. יש רעב ללחם ויש רעבון רוחני. זה אולי רמז. מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם. יש עוד רעב, יש שני רעבון. יש רעב רוחני, יש רעב גשמי. הוא דורש, ויהי רעב בארץ. כשהרעבון הוא רק ארצי, הוא רק גשמי, אז ויהי לשון צרה. שאדם מרגיש רק רעבונות גשמיים ולא מרגיש רעבונות רוחניים, אז זה צרה, זה מצב של צרה. ויהי רעב בארץ. ומהמאיר לעולם אנחנו עוברים למאור עיניים. מאור עיניים זה רב נחום מצ'רנוביל, הוא מתלמידי המגיד ממזריץ', מהתלמידים הראשונים של גדולי החסידות, והוא אומר על הפסוק, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. איך אברהם ידע את התורה? וישמור משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. עוד לא ניתנה תורה אז. אומרים חז"ל, יש שתי דעות בחז"ל. דעה אחת, על ידי שתי כליותיו של אברהם אבינו, שהיו נובעות חוכמה. דעה השנייה אומרת, מעצמו למד תורה. צריכים להבין את הדבר הזה. מה זה מעצמו למד תורה? מה זה שתי כליותיו? נעשו כשני תלמידי חכמים ומלמדים אותו תורה. מעצמו, מתוך תוכו, לומד אדם תורה. מה זה עצמו של אדם? יש לאדם רמח איברים ושסה גידים. והתורה, יש בה גם כן, רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. אז מה כנגד מה? הרמח איברים שבאדם הם כנגד רמח מצוות, או רמח מצוות כנגד רמח איברים? מה העיקר? אומר המאיר, מאור עיניים, אומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אז נאמר בפסוק, ויצר השם את האדם. ואחר כך כתוב, ויעש השם את האדם במעשה. ויצר זה לשון ציור. כלומר, כשיש רצון לברוא איזה בריאה, איזה מעשה, כשאדם רוצה לעשות איזה דבר, הוא קודם מתכנן מה, איך זה ייראה, מה הוא רוצה לעשות. רוצים לבנות בית, אז מתכננים קודם תוכנית אדריכלית, איך יהיה צורת הבית, ואחר כך את הצורה הזאת הדמיונית, אחר כך מבצעים אותה בפועל, מממשים אותה. קודם הציור הרוחני, כך אותו דבר כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם. בהתחלה היה הצד הרוחני, הנשמתי, הפנימי, הרעיון, ואחר כך, מתוך כך, התגשם הרעיון והופיע בפועל באדם. זאת אומרת, השורש של האדם זה נשמה אלוקית שיש בה תוכן רוחני פנימי שרמח מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה. זאת המהות הנשמתית של האדם. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, הסתכל בתורה, התורה היא נשמתו של האדם, של אדם ישראל. זה התוכן הרוחני שלו. והתוכן הרוחני שלו התגשם במציאות גשמית של רמ"ח איברים ושעשה גידים גשמיים של בשר, גידים ועצמות של צורה של אדם. הצורה הזאת יש לה מקור רוחני, תוכן רוחני, משמעות אלוקית עליונה, פנימית. והיא מופיעה בה בפועל. כשיודעים להתעמק בפנימיות האיברים של האדם, אז מבשרי איך זה אלוקה. אז אדם יכול יש לו כך וכך איברים, מבין כך וכך תכנים, כך וכך עומק, וכל עבר יש לו איזה תפקיד מסוים, מה המשמעות הרוחנית הפנימית של התפקיד הזה. וכך בעצם בעמקה פנימית, כשאדם לא מתעסק בגשמיות שלו, אלא מחפש את המשמעות הפנימית שלו, אז הוא יכול מתוך תוכו להגיע להכרת רצונו של הקדוש ברוך הוא, להכרת המצוות. כי המצוות הן בעצם נמצאות בשורש עניינו המופיע בפועל. זה מה שאמרו חז"ל. מעצמו למד תורה. התבונן בעצמו כביכול, התבונן בעצמיותו, בתוכן הפנימי שלו. יש לאדם כוחות רוחניים, גשמיים, יש ראש, איברים, יש כל מיני חלקים, יש מערכת שלמה, עיקר ופחות עיקר, וכך אותו דבר בפנימיות, בהסתכלות רוחנית פנימית. מעצמו למד תורה. כשאדם הוא משתחרר מההתעסקות החומרית הגשמית, שכתוב, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כשהוא ממית את הצד החיצוני שלו ועוסק ברוחניות הפנימית שלו, הוא יכול לזכות לתורה. והאבות הם הגיעו למדרגה כזאת שהם מתוך עצמם, הם למדו תורה. וישמור מצוותי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. אז יש לאדם רמ"ח איברים ושעשה גידים, אבל יש לו גם שערות. מה הן מבטאות? איזה תוכן רוחני מבטאות השערות, שזה חוץ מהרמ"ח איברים ושעשה גידים? מה התפקיד של השערות? להגן. להגן על הגוף. לשמור על חומו, להגן עליו. אז אם כן, מה, יש גם הגנה לרמ"ח המצוות? זה התקנות חכמים, שעשו משמרת, משמרת למצוות. זה מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, ואפילו עירובי תבשילין, שזה דרבנן. זאת אומרת, אפילו המשמרת. מאיפה הוא למד את זה? יש גם באדם תוספת, מלווה, משמרת, גם יש לה גוף. אז יש גם משמרת מתוך כך הבנה שיש משמרת למצוות. אכן כך, כשאדם מזכך את עצמו מאוד מאוד, מחפש את התוכן הרוחני שלו, מחפש את התפקיד שלו בעולם, את הסיבה הפנים-פנימית של למה הוא נברא, ומה עניינו ומה תוכנו, אז הוא מזדכך ונתהר, ולאט לאט יכול להבין יותר ויותר. נדמה לי שמנחם מנדל מויטובסק מוסיף עוד יותר. טוב, מצוותיי וחוקותיי אפשר להבין, מצוותיי ומשפטיי, משפטים ומצוות אפשר להבין, אבל חוקות, שזה דבר שאין השכל מבין, אז איך אדם יכול להגיע לחוקים? החוקים זה דבר לא שכלי, זה גזירה שלא יודעים. איך אדם יכול להגיע לפרה אדומה, למצוות פרה אדומה שהיא חוק? הוא ככה קקתי. והתשובה, מה שאנחנו אומרים שלחוק אין טעם, זה ביחס למצוות, למשפטים, שהם יותר מוסברים. אבל כשעולים למדרגות עליונות, מבינים שאין דבר שאין לו טעם. אין מצווה שניתנה ככה סתם, מפני שבלי סיבה, יש סיבה אלוקית, כן? יש לזה טעם, אלא מה? הטעם הוא עמוק מאוד, הוא נישא מאוד, וקשה מאוד להבין את זה. אבל כשמתעלים במדרגות עליונות ויותר, אז גם החוקים מכירים את טעמם. בשבועות הקודמים, כשדיברנו על פרשת השבוע, דיברנו על אברהם אבינו המאמין הגדול. אחר כך, אברהם אבינו האוהב הגדול, מידת אהבה. וכעת אנחנו בפרשה העוסקת ביצחק אבינו. דיברנו בפעם הקודמת, יצחק שונה מאברהם אבינו. אברהם אבינו הוא פעיל, אקטיבי, יזם, הולך, משפיע, מכוון. יצחק פעולותיו בצורה אחרת. הוא משפיע גם כן על העולם, אבל בדרך אחרת, בדרך פנימית, כאילו מסוגרת, בתוך תוכו הוא מתעלם מעלה, מעלה, מעלה. יצחק הוא, המדרגה המיוחדת מבטא את מעלתו של יצחק, יצחק הוא נעקד על גבי המזבח. הוא מוסר את נפשו על קידוש השם. יצחק על רצונו של ריבונו של עולם. יצחק ואומר מידתו מידת היראה. אברהם אבינו מידתו מידת אהבה. יצחק מידת היראה. פחד יצחק. נתבונן קצת במידה הזאת. באופן חיצוני, נראה לנו שהירא הוא ככה מסתגר, מתפחד, ירא, מתפחד. הוא רואה את הגדלות האלוקית, והוא מרגיש את עצמו כל כך קטן, וכל כך תפל, וכל כך בטל, שזה בעצם עוצר את הכוחות שלו, הוא מפחד. לעשות משהו, מה הוא יעשה כלפי, באופן הנכון, ולפעמים זה גורם לאיזה מין מעצורים כאלה, מחסומים, שהוא מפחד לפעול, מפחד ליזום, מפחד לעשות, שלא יטעה, שלא ישגה, באמת לשם שמיים, אבל מרגיש את הקטנות שלו לעומת הגדולה של ריבונו של עולם. זה שלב ראשון של הירא. אבל המדרגה העמוקה, האמיתית של הירא, זה שהוא בטל לגמרי לריבונו של עולם. בטל לגמרי פירושו של דבר, והוא יודע שהוא עלול, לשונו של המהר"ל במידת היראה, עלול לעילה. הוא בטל, כל הזמן הוא תלוי בריבונו של עולם. כל כולו, זה הכל נובע מהמקור האלוקי, והוא בטל כלפי הגדולה האלוקית. הידיעה הזאת, ההכרה הזאת, התחושה הזאת, הכל ריבונו של עולם, ממלא כל הארץ, מלוא כל הארץ כבודו, אני, כשלעצמי, מה אני בריאה של ריבונו של עולם. התחושה של הביטול המוחלט היא מוציאה את האדם מהדיכאון, היא עומד מול ריבונו של עולם, כאן ריבונו של עולם. והוא עומד מולו, והוא קטן, 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 והגדולה האלוקית היא אדירה ועצומה, אז הוא מרגיש קטנות. אבל אם הוא חושב שהוא כלום, שבעצם הכל ממנו התברך, ולא הוא קטן אבל נפרד, הוא לא נפרד מהגדולה האלוקית, הוא ההופעה של הגדולה האלוקית, הוא בטל כלפי הגדולה האלוקית, אז הירא מקבל עוצמות עצומות. מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. למה דבריו נשמעים? מי שיש בו יראת שמיים הוא ככה, כן, לפעמים חושבים רואים מישהו כפוף כזה, אז הוא ירא שמיים, כאילו מפחד, מפחד מריבונו שלם, זה יפה מאוד, אבל בכל זאת זה כאילו נראה קצת מדכא. ומי שיש בו יראת שמיים, חז"ל אומרים, דבריו נשמעים. זה מפני שהוא בטל לגדולה האלוקית, הוא נהיה חלק מהגדולה האלוקית, ודבריו נשמעים. מפני שיש בו עוצמות, העוצמות לא שלו בכלל, העוצמות זה הגדולה האלוקית שממלאה אותו. הוא כשלעצמו כלום, הוא כל כך ירא, הוא כל כך הבטל כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי הקדוש ברוך הוא שהוא כאילו בשם השם מדבר. הוא כשלעצמו מהו. וכיוון שמקבל את הגדולה האלוקית, דבריו נשמעים. הרב ציודה הוסיף כאן על הדבר הזה, מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים בראש ובראשונה לעצמו. מי שיש בו יראת שמיים, יש לו שליטה עצמית. דבריו נשמעים לעצמו. הוא שולט על הכוחות שלו, כי יראת שמיים גורמת שכל כוחותיו וכל רצונותיו, כל נתניותיו, כל מחשבותיו, הם ממושמעות. וכיוון שאדם דבריו נשמעים לעצמו, אז גם דבריו נשמעים לאחרים. זה התנאי. אדם מנהיג, בראש ובראשונה הוא צריך להיות מנהיג של עצמו. אם הוא יודע להנהיג את עצמו, אז הוא גם יכול להנהיג את אחרים. אז הוא ממילא גם הוא מנהיג את אחרים. מי שיש לו עצמיות גדולה מאוד, שליטה עצמית על הכוחות, הוא שולט, איזה גיבור הכובש את יצרו, גיבור שולט. ואז הוא גיבור גם כלפי אחרים, הוא גם מנצח אחרים. הוא משפיע על אחרים, אנחנו מדברים על גבורה רוחנית. והמהר"ל, בנתיב יראת השם, הוא מביא כמה וכמה פסוקים אמרים לנו שאכן היראה היא מביאה את האדם לגדלות מיוחדת. יראת השם תוסיף חיים, ושנות רשעים תקצורנה. במעמד החיצוני אפשר להסביר את הפסוק הזה, טוב, מי שיש בו יראת השם, מגיע לו, מגיע לו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו ברכה, ויוסיף לו חיים. ולעומת זה, שנות רשעים תקצורנה. זאת אומרת, זה מין שכר על המידה הטובה שיש לו, הוא ירא, וזה מידה טובה, אז הוא מקבל שכר. אבל המהר"ל מסביר, זה לא שכר, זה תוצאה טבעית. אדם שירא הוא בטל, הוא דבוק בריבונו של עולם. במקור החיים. אז נמשך לו חיים. מי שיש בו יראת השם, הוא ירא, הוא בטל. הוא שייך לגדולה האלוקית, הוא בטל כלפי ריבונו של עולם. הוא מרגיש את עצמו עלול לפני העילה. אז הוא נמשך מהעילה, וממקור החיים הוא נמשך, הוא שייך למקור החיים. תוסיף חיים. מי שמנתק את עצמו, שנות רשעים, תקצורנה. וכן, יראה, זה המדרש תנחומה אומר, ירא את השם בני ומלוך. אומרים חז"ל, כל מי שירא מן הקדוש ברוך הוא, סופו לעשות מלך. ממי אתה למד? מאברהם אבינו, שנאמר, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ונעשה מלך. אמר רבי ברכיה הכהן בשם רבי חלבו, כתיב אל עמק שמה, שווה הוא אל עמק המלך, עמק שישבו הכל, ונטלו עצים וקצצו ארזים ועשו כיסא והושיבו למלך עליהם את אברהם אבינו. וכן יוסף אמר את האלוקים אני ירא ונעשה מלך. וכן משה נאמר עליו כי ירא מהביט אל האלוקים ונעשה מלך. זאת אומרת, יראת השם היא מגדילה ומעצימה את הכוחות של האדם. למה? מהטעם העמוק הזה שאנחנו הסברנו, שהמהר"ל מסביר. כי מי שירא את השם הוא נעשה עלול לריבונו של עולם. הוא שייך למלכות האלוקית, אז הוא נעשה מלך. הוא שייך למקור החיים, אז נמשכים למקור חיים. הוא שייך לגבורה האלוקית, אז דבריו נשמעים. מהי העומק של מידת היראה? אנחנו צריכים להסביר. משה רבינו אמר, מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם ליראה את השם. וחז"ל שואלים, וכי יראה מילתא זוטרתא היא? וחז"ל מסבירים, כשיש לאדם כלי, מבקשים ממנו כלי שיש לו, אז בבקשה, זה לא נראה לו דבר חשוב. מה שאין לאדם וחסר לו, זה נראה לו שיש לו חיסרון עצום. מסביר המהר"ל, בדוגמה, כי הדברים הבסיסיים, אם חסרים, אז זה נורא והיום. ואם יש, זה לא משהו מיוחד. אדם חסר לו פת, חסר לו לחם. אין לו לחם, הוא רעב. זה היום ונורא. מי שיש לו לחם, מה יש לו? לחם. זה דבר בסיסי, זה לא דבר... צריך לא רק לחם, צריך עוד דברים. הלחם זה המינימום שבמינימום. כשהוא חסר, אז זה היום, היום ונורא. אבל כשיש, הוא גם לא יקר. אם לאדם אין אוויר, אפשר בלי אוויר. אבל זה לא שווה כסף. אין לזה מחיר. מה זה שווה? למכור אוויר? כשיש לאדם אוויר, אז מה יש לו? מה יש לו? יכול לנשום, כן? מה, אוויר, מים, לחם. כן, אלה הדברים הבסיסיים שהם, אם יש אותם, לא נראה שיש משהו. אבל אם אין אותם, אז זה היום מנורא, אז אין כלום. ככה יראת השם. יראת השם בלעדיה, אין כלום. זה דבר עצום למי שאין לו את זה, אז חסר לו דבר עצום. אבל מי שיש לו, זה המינימום, זה הדבר הבסיסי. זה לא, אין בזה איזה צד חיובי, זה רק מנע את השלילה כביכול. היראת השם גורמת שזה מין אוצר כזה, כן? שבלעדיו אי אפשר לשמר שום דבר, אבל הוא כשלעצמו, אין לו איזה ערך עצמי. היראת השם היא הבסיס של הדביקות, שצריך למלות את זה בהרבה הרבה תוכן. דביקות של תורה, דביקות של מצוות, דביקות של מעשים, דביקות של מחשבות, דביקות, אבל המידה הזאת היא מידה שמחזיקה את כל התכנים היותר גדולים והיותר חשובים. בלעדיה לא אי אפשר להחזיק שום דבר. איתה היא כשלעצמה, אין לה מהות עצמית, היא כלי כמו כלי שתפקידו להחזיק. יראת השם היא אוצרו, היא האוצר. למי שיש אוצר ואין לו מה להכניס בפנים, מה זה שווה האוצר? למי שיש הרבה דברים להכניס ואין לו אוצר, הכל יתקלקל, הכל יארס, לא שווה כלום בלי האוצר. כך היא מידת היראה. מידה עצמית כמו שאמרתי, מצד אחד, בלעדיה אי אפשר בכלל, ואיתה עניינה בעצם להוסיף ולמלות עוד ועוד ועוד. לכן אומר משה רבינו, יש לו מידת היראה, אז הוא אומר, מה הבעיה? מה השם אלוקיך דורש ממך, כי אם ליראה את השם? זה מה ש... מי שאין לו, הוא אומר, מה זה שאלה, מה השם דורש ממני? מה זאת אומרת? זה דרישה כזאת עצומה להגיע למידע הזאת, בכלל איך אפשר? היראה ואהבה, שתי מידות שאי אפשר להסתפק באחת מהן. בלטניה אומר, זה כמו שתי כנפיים של עוף, שאי אפשר לעופף עם כנף אחת. גם עם כנף הימנית לבד, שהיא מידת אהבה נגיד, אז היא חזקה יותר מהכנף השמאלית. אבל היא לא יכולה. לבד, אי אפשר לתופף לבד עם כנף אחת. צריך עם שתי הכנפיים. אדם צריך להיות מלא באהבת השם וביראת השם. אלה הבסיסים שעליהם אפשר לבנות את הקומות הרוחניות הגדולות. עניינו של יצחק, מידת היראה, מידת הגבורה. אנחנו עכשיו במוצאי שבת קודש, נכנסים לחודש חדש, חודש כסלו, חודש שנעשו בו ניסים לישראל, ניסים בארץ ישראל, נס של ארץ ישראל, חנוכה, נס של בית המקדש. אנחנו נמצאים בתקופה של מאבק על השליטה הנכונה שלנו על הר הבית, על בית המקדש. זה עניינו של החודש הזה, שנזכה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יחדש ימינו כקדם, לא צריך לחכות עד קפה בסיכסלם, חנוכו, שקדוש ברוך הוא יזרז את הזכויות שלנו על ירושלים, על הר הבית. האיסורים שאנחנו עברנו השבוע הם חלק מהקניין של ארץ ישראל, חלק מהקניין של ירושלים, חלק מהקניין של הר הבית, מקום בית מקדשנו. צריך להעצים את המעשים כדי שיהיה ברור לכל העולם כולו שאנחנו חזרנו הביתה. והבית, הבית שלנו זה בית השם, זה בית המקדש. לשם חזרנו. גם מתוך שם חזרנו לכל ארץ ישראל. קדושת ארץ ישראל יש בה שני צדדים. יש צד אחד מצד עצמה, ויש צד אחד היותר פנימי מצד קדושת בית המקדש. קדושת ירושלים מתפשטת על כל ארץ ישראל. 10 קדושות הם. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. וככה זה מדרגות מדרגות של קדושה. מה מיוחד בזה? שמביאים ביקורים מארץ ישראל ולא מחוץ לארץ. זאת אומרת, קדושת ארץ ישראל היא הקשר שלה עם בית המקדש. שנזכה במהרה לבניין בית המקדש, לקיבוץ הגלויות, לגאולה השלמה. שאנחנו נשתדל לעשות את חלקנו כמה שאפשר יותר, בעזרת השם.